השיעור הזה נמסר לעילוי נשמת הקדושים בשואה, ונמסר על פי מאמר של הרב יהודה נחשוני, שהוא כתב מאמר הספד על פטירתה של פסיה שרשבסקי. מי שלא ראה את פסיה שרשבסקי באושוויץ לא ראה קודש מימיו. היא הייתה התגלמות התואר והגבורה ועומק התהום של טומאת האדם. כנסיכה הדורה התארכה בגיהנום של מטה, וזרה את האור במחשכי התופת, ונסחה עידוד ועוז בנפשות עלובות ומיואשות. לחיתי להכירה מקרוב לאור הכבשנים הבוערים, נחרדתי עד עומק הנפש, ועמדתי משתומם מול המראה המזעזע. האומנם, גם כזאת ייתכן באושוויץ? במסירות נפש ארגנה תא של חברים וחברות, אשר שמרו על צלם אלוקים במעמקי שאול. קיימה קשר מתמיד עם כל אחד ואחד מן החבורה, קיימה קשרים עם הגאון הקדוש, מזווירצ'ה השם ינקום דמו, אשר לאורו הלכה החבורה, ואפשרה בהקרבה יומיומית להחזיק מעמד בחומר וברוח, עודדה את הרוחות בכל אשר פנתה, ויעתה לאם ולאחות, למורה ולמדריכה. אפילו מהלכי החבלה קיבלו מרותה, הושפעו מאישיותה, ויעמדו מופתעים מול הקסם ששפע מדמותה הקורנת. היא הייתה בת מלכה גם באי השדים, הנסיכה היחידה בגיהנום של מטה. הרב מזווירצ'ה, כיסו של אדמור מרדונסק, נהג האדמור, לא חדל מנוהגיו גם במחנה אושוויץ. את פיתו הדלה אכל בו חבורה. בשבת ניהל שולחן ואמר דברי תורה. בחגים עבר לפני העמוד והנים בזמירותיו. סביבו התרכזו חסידים ואנשי מעשה, שביקשו אצלו נוחם בצרה. אני לא הייתי בחבורה זו, ואני לא זכיתי במחנה לדרגה של מסירות הגוף על קודשי היהדות. ראיתי סכנה בדברים. על כל צעד ושעל שרצו מרגלים ומרשינים. מטבעי אני פחדן במקצת, ושם הייתי פחדן מהכרה. הייתי משוכנע שצריכים לפחד, שאסור לסכן את הגוף ואת הנפש בכוונה תחילה. ישבתי איפה מן הצד ולא השתתפתי בתפילות בציבור. אך לא פעם התבוננתי ובכיתי. ספק מצער על שכינתא בגלותא, ספק מהתרגשות על גודל ההוד שבנשמות ישראל. במחיצה קדושה זו שמעתי על פסיה כעל שומרת חותם אלוקים במחנה הנשים. אחרי כן שמעתי רבות עליה מפי חבריי. עוד בטרם הכרתיה, ידעתי כי אוכלת היא רק כשר. יום יום עמדה שעות בתפילה, ואפילו הנחשים לא הפסיקוה. יום יום הייתה אומרת תפילות על עם נשים, מחנכת ומדריכה לקידוש השם ולאהבת השם. שנים התהלכה בין הלהבות כמלאך מושיעה, ולפתה את המשלוחים האורחים למוות בשירת עלינו מקפיאת דם. אחר כך נזדמן לי באורך מפתיע להכירה מקרוב, לעבוד איתה יחד חודשים מספר במכבסת האס-אס באושוויץ. התווכחתי עמה הרבה בענייני ספרות ורוח. היא הייתה כישרונית להפליא, בעלת מחשבה מעמיקה, ידעת התנ"ך בעל פה, ודיברה עברית בניב מפליא. חושבני שזה הצלצול העברי הראשון וגם האחרון בפינה ארורה זו. היא דיברה על הכל, אך בעיקר על אהבה לדבר בענייני ביטחון ואמונה. היא הייתה בת ישראל אמיצה, אשר מעטים דוגמתה. אחרי חודשים העבירוני חבריי לעבודה בסניף המכבסה, אשר בסניף עצמו. שם ישבנו בעליית גג ולמדנו תנ"ך בצוותא. פסיה השתתפה בשיעורנו מרחוק. נשלחה אלינו פירושיה ומקראות סתומים. נשלחה גם סתם מכתבים שאופעים תורה ומוסר וקיימה קשרים עם כל הקבוצה עד פינוי המחנה. עם התקרבותו של הצבא הסובייטי, פינו את המחנה והפנו את כולנו מערבה. שרחנו רגלינו בשלגי דרכים, הלכנו יומם ולילות. מאות ואלפים נורו וכיסו בדמם מרחבי שלג לבנים. עד היום אינני יודע כיצד יכולתי לטבול במרחץ דם זה ולהישאר חי וקיים. שישה ימים לא בא אוכל לפי. רצתי בין כדורים שורקים וראיתי את מיטב חבריי נופלים על ימין ועל שמאל. בדרך זו פגשתי את פסיה באחרונה. יום השלישי לנידודנו עבר על ידינו מחנה מוקף חווי צייד ואנשי אסס חמושים. פתאום שמעתי ברכת שים שלום עסיסית ורכה. הפניתי ראשי והנה פסיה עוברת ביעף. המרחק הלא נודע במרחבי שלג אדירים. לאחר השחרור שמעתי שוב על פסיה ועל פעילותה במחנות באיטליה, עם בוא הארץ התחילה לעלות בשלבי הגדלות. נעמה עם ראשי היישוב ועשתה רושם אדיר. קיוו עוד לגדולות, אך מחלה ממארת פקדה אותה. פסיה נפלה למשכב אשר ממנו לא קמה. רואה אני לשונות אש עולות מן הכבשנים, ובתוכן דמות אישה קורנת, קוראת שמה באהבה, בקדושה ובשמחה. פסיה נשרפה בלהבות, אשר הביאה איתה מאושוויץ לארץ ישראל. גבילים נשרפים, ואותיות פורחות באוויר. אותיות של תורה ואמונה, אותן הרביצה בתלמידותיה, בימי חרדה המועטים. הסיפור הבא סיפרה גולדה קץ קיכר והודפס בספר לסק בתל אביב בתשן חפחץ, עמודים 541 עד 543, ותרגמה מיידיש פנינה מייזליש. באושוויץ דחצו אותנו לתוך צריפים שהוכנו במיוחד בשביל הנשים. הקאפו והאחראיות על הצריפים נהגו בנו באכזריות רבה. קיללו, היכו והרעיבו אותנו על כל חריגה קלה מן החוקים האכזריים של המחנה. בין הנערות שהגיעו באותו זמן מהונגריה לאושוויץ, הייתה נערה אחת מבית חסידי. היא הביאה עמה סידור קטן, שאותו תמן אביה בין חפציה לפני שילוחיה מן הבית. לקריחה של הסידור הודבק לוח שנה עברי באותיות זעירות, ובו היו מסומנים כל החגים. כל הנערות שמרו בחשאי על אוצר זה, והחביאו אותו היטב בפני כל הסכנות שערבו לו. בשעה שכולנו היינו בטוחות כי הקאפו והאחראיות על הצריפים כבר ישנות, או שאינן מסתובבות בשטח, הייתה אותה נערה מוציאה את הסידור, וקוראת בפנינו בניגון מיוחד פרק מתהילים. כמוץ אשר תטפנו רוח. כל הנערות היו מקשיבות כשהן מכונסות, כל אחת בתוך עצמה. וכמו דבורה הנביאה בשעתה, המשיכה אותה נערה בקול מונוטוני, אז ישובו רשעים שאולה, וברשת זו תמנו נלכדה רגלם, כשהיא מתרגמת את הפסוקים ליידיש. למשמע מילות נחמה אלו נענחו כל הנערות ובחו חרש. מי יודע אמרה אחת, אם נזכה לראות בנקמה משמיים ברוצחים הנאצים ובנשי האס-אס, הסוחטות את דמנו 7 פעמים ביום. רגעים יקרים כאלה העניק לנו הסידור בשעות לילה, כשאנו שוכבות על דרגשי העץ, עטופות יגון, ומהרהרות ביום המחר ובגזרותיו החדשות. וימים אחדים לפני פסח, כפי המסומן בלוח שבסידור, סיפרה לנו אותה נערה כי בדעתה לערוך את הסדר בצריפנו החשוך. אך כיצד זה עורכים את הסדר ללא כזית מצה בתוך זוהמה שכזאת, בין כלבי אדם צמאי דם? יום אחד לפני החג, בשעת לילה מאוחרת, התעוררנו לפי אות מוסכם. תוכניתי, היא אמרה אותה נערה מהונגריה, כי מחר לאחר חצות נערוך גם אנו את הסדר, כמו שנהגו לפנים האנוסים בספרד. על המצות ושאר צורכי החג תחשוב כל אחת בליבה היא, כפי שהיה פעם אצלה בבית. כל אחת תיזכר בטקס הקידוש, ואני אקרא בפניכם את ההגדה. היא כתובה בסידור שלי. כל אחת תדליק את הנרות בתוך ליבה, ובשעה שאברך על הכוס, ככתוב בהגדה, תלקקנה צוותותיכן, תאמרנה אמן. לא אשכח לעולם את ליל השימורים הזה, תעמוד לכולנו זכותה של אותה צדקת וסידורה. הסיפור הבא סיפרה הניה טראובה, הודפס בספר יזכור זכרונות מימי השואה, גימו ללו תפשינם גימו. שבורות בגוף ובנפש, כל אחת עם הכאב התאומי לאחר אובדן יקירה, נאלצנו להמשיך בחיי העבדות שלנו. תפילתנו היו בבחינת ממעמקים, כראתיך השם. סידור תפילה לא היה לנו. גם אילו היה לנו ספק אם יכולנו להתפלל כנדרש. התפללנו רק תפילה מעומק הלב. באמירת קריאת שמע בלילה, הבנתי את המשמעות מפחד בלילות. פחדנו מה יביא לנו הלילה. לכן כמעט בכל לילה הוציאנו האכזרים החוצה, והמטלה של חיפוש אחר חפצי ערך, או סתם ככה לשם עינוי והתעללות בלבד. לנו, כמו לכל יתר אנשים, ששמרו על הקשרות. הייתה בעיה נוספת. התזונה בפלאשוב הייתה דלה ביותר. רק פעם ביום קיבלנו פרוסת לחם דקיקה וצלחת מרק מימית בערב. לא אכלנו את המרק משום שהכניסו לתוך הדוד עצמות. לאחר תחינות רבות הסכימו הטבחיות לבשל לאוכלי כשר בדודים נפרדים, שלא הכניסו לתוכם עצמות. הסכם זה לא קוים במילואו. מדי פעם מצאנו פירורי בשר ועצמות, ושוב הפסקנו לקחת את המרק והיינו רעבות מאוד. ממש סכנת נפש. כשהגיע חג הפסח תפשין ג', שמנו במשך 8 ימי חג. אינני יודעת איך החזקנו מעמד, וברוך השם לא נכשלנו באיסור אכילת חמץ. למרות כל הצרות, העינויים וההשפלות בתוך הגיהנום הזה, לא איבדנו ברוך השם את צלם אלוקים. בכל כוחותינו השתדלנו לשמור על הערכים היהודיים הנצחיים. עשינו כל מאמץ כדי לעזור אישה אחת לרעותה ולהקל את החיים לזולת. וכך החזקנו מעמד במשך 2 כמעט, בתנאים קשים להחריד. במבט לאחור, אני משוכנעת כי החזקנו מעמד בתנאים כל כך קשים, רק בזכות האמונה האחרונה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מציפורני החיות הטורפות. הסיפור הבא סיפרה נעמי יודקובסקי, וכתוב בספר דפי עדות כרך ג' קיבוץ לוחמי הגטאות תשמ"ד. התקרב יום הכיפורים, חזרתי מעבודה על הפלאק באושוויץ, והאחראית, יהודייה עצירה, שואלת אם אני מעוניינת בנר נשמה. אצל הגרמנים היה סדר, ולדעתם הגיע ליהודי נר ביום הכיפורים. ולכן נפקו לעצירות ולעצירים היהודים נרות. תמדתי מה פתאום, השיבה מחר יום הכיפורים. בין העצירות היו כמובן גם נשים אדוקות חרדיות, למרות שהיו רעבות מתמיד, נטלו בערב יום הכיפורים את קרת המרק שלהם והעמידו אותה בצד. הקערות הללו עמדו בשורה, לידן דלקו הנרות. ירד לילה, אורות הנרות מאירים את הדלוק. בכי עצור בתחילה, שתפתח בבחייה כללית, פשט בכל הבלוק. מעבר פערו הגביעות את עיניהם, משתאות למראה היהודיות, הבוכיות הללו. אף לא אחת מהם התקרבה לקחת קרת מרק משל היהודיות. דממה. אז קמה אחראית פולניה, כלל וכלל לא מאבות ישראל, ואמרה, אנחנו מהצד הזה של הבלוק, מאחלות לאחיותינו, היהודיות דרור, שבחג זה, בשנה הבאה, מי ייתן שתחובו אותו בקרב בני משפחותיכם, ומאחלים לכם חג שמח. בסעודה של אחר תפילת נעילה, ולאחר קידוש לבנה, אכלו עצמות מן המרק שנותר בקערות מיום האתמול. עוד הרבה יש לספר כמובן, בעזרת השם אנחנו נמשיך בפעם הבאה.